אתם מאזינים למחדשים ומגדילים, פודקאסט האקטואליה של אתר מגדילים, האתר הארצי להתחדשות עירונית, בהגשת שחר פרי, מנכ"ל GS גרופ שיווק נדל"ן.
פודקאסט נוסף יוצא לדרך, כמו כל פודקאסט בחודשים האחרונים לצערי, נפתח אותו בהשתתפות בצער משפחות הנופלים, שהחטופים יחזרו במהרה, שכוחות הביטחון וכוחות ההצלה ישמרו על עצמם ונסיים את הטירוף הזה כבר, ונחזור לשגרה שקטה ומשעממת, כמו שאנחנו מכירים מהשישי לאוקטובר, שנתעסק רק בהפיכות משפטיות ולא בביטחון. היום יש לי כאן שני אורחים, האחים ברטלר, מאיר ושמואל, אורחי הדין, כמובן. אחד המשרדים היותר ותיקים ומוצלחים העוסקים בנדלן במדינת ישראל. אז מה אני מדבר? שלום.
שלום, מה שלומך?
אני מצוין, בהתחשב בנסיבות, איך אתם?
ברור, אני ראיתי, מקבל כל מילה שאמרת ומתפלל להצלחת החיילים. הלוחמים שלנו שנמצאים כרגע במלחמה, בלוחמה, שיחזרו בשלום, שיבצעו את המשימה, ועם ישראל חי.
עם ישראל חי ובועד, ומאחוריהם בכל הכוח, ושנדע הם משקטים יותר, ושגרה ברוכה.
נכון.
נדלן קצת. קודם כל אני רוצה שתספרו, ויש מה לספר על המשרד שלכם. שהוא אחד המובילים בתחום, אני אשמח קצת לקבל איזו סקירה רחבה.
כן, קודם כל אני גם רוצה להגיד לך תודה שאנחנו איתך ביחד בפודקאסט, כי גם לך יש הרבה ניסיון בנדלן, גם בכלל בכל הנושא של השיווק, עוד מהימים שהיית בשיווק מהמובילים בארץ, עכשיו בנדלן, באמת מרשים. אנחנו משרד של 60 שנה של מסורת משפטית, מסורת משפטית מנצחת. אנחנו בין הראשונים בארץ בהתחדשות עירונית. יש לנו אלפי דירות שטיפלנו בהן, אלפי דיירים משפחות, אני לא מדבר על דיירים משפחות, שגרות בבניינים שאנחנו טיפלנו בהן. יש לנו כרגע מתחמים ברחבי הארץ, בדגש על אזור המרכז.
גוש דן רוב הפעילות של ההתחדשות שלכם?
כן, רוב הפעילות בארץ בהתחדשות היא כרגע בגוש דן, אם כי יש הרבה התחדשות עכשיו גם בירושלים. ראיתי שיש גם התחדשות בדרום. אני בעד הדברים האלה מאוד. אני חושב שהמדינה צריכה לעשות יותר כדי לעודד את ההתחדשות בפריפריה. דרך אגב, זה גם האזורים שהם מועדים לפורנות, אם נסתכל על בית שאן וכל האזור הזה.
על שלומי וירוחם, מה שנקרא.
נכון, נכון, בהחלט, בהחלט. גם שם יש התחדשות. אני הייתי לא מזמן כשנסעתי להביא דברים לחיילים בקרם שלום, אז אופקים וגם מקומות האלה מתפתחים. אנשים פה אולי במרכז לא מודעים, אבל יש התפתחות.
נכון, משמעותית. תראה, עליית מחירי הדיור בשנים האחרונות יצרה שם כדאיות, גם בצפון, גם בדרום, בפריפריות, שב-2019-20 לא הייתה כדאיות, פתאום ב-2022 הייתה כדאיות משמעותית, והחברות הגדולות כבר היום פועלות באזורים האלה.
נכון. באזור הדרום בעיקר יש חברות בית שהן נמצאות בדרום והן שולטות שם. מדבר על באר שבע ודרומה.
נכון.
זה שוק שצריך להכיר אותו. יש גם, יש הרבה בנייה, צריך לדעת מה לבנות, איך לבנות, איפה לבנות. זה התמחות מיוחדת.
אמת.
אבל אני מאמין שעם התפתחות התחבורה, בעיקר הרכבות, המעבר של הבסיסים לדרום, ראיתי עכשיו שמעבירים את גם את התקשוב, גם את
עיר הבדים.
עיר הבדים, ואפילו לבאר שבע, אני מאמין שזה ייתן, ועכשיו היה פרסום שהולך להיות בבאר שבע, עוד בית חולים.
באמת?
כן, וינגט עובר לדרום. אם ישפרו את התשתיות, תהיה התפתחות בדרום.
נכון.
אני לא חושב שהמדינה צריכה להיות בגבולות גדרה חדרה. אני חושב שזה בן גוריון לא סתם אמר את זה, שבחזון שלו, שהנגב זה למעשה העתיד של המדינה.
נכון, נכון. הנגב והגליל.
נכון. הגליל שהזניחו אותו הרבה שנים לצערי הרב.
אני תושב הגליל, נהריה. אפילו צפוני עוד יותר.
והשותף שלך תושב מצפה רמון, אתם עשיתם ממש מיזוג, מיזוג עלויות.
הוא היה ממצפה רמון והוא גם עבר לצפון באיזשהו שלב. הבאנו, תראה, בסוף ה-DNA הפריפריאלי הוא DNA לא רע בכלל, כי הוא DNA שאתה תמיד צריך להוכיח יותר, כי לא גדלת בגוש דן, כשאתה נכנס למרכז. אז תמיד יוצאים דברים טובים.
אני חושב שהרבה מאוד אנשים מוכשרים מאוד מגיעים ממה שנקרא הפריפריה, שאני לא אוהב בכלל את השם הזה. אני חושב שהמדינה צריכה להשקיע בכל המקומות, לטפח את כל המקומות במידה שווה, במיוחד אחרי האירוע הזה שאנחנו התחלנו איתו את השיחה הזאת, לשים דגש על כל המקומות בארץ, כי משם תבוא הברכה.
אמת, 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 אמת. קצת נדלן עכשיו.
בבקשה.
לאחרונה, משרד המשפטים והרשות ההתחדשות עירונית גיבשו תקנות שאמורות לייצר שקיפות בעסקאות התחדשות עירונית. ואני יודע שזה ה-DNA שלכם. אני אשמח קצת לקבל על זה איזושהי סקירה קצת יותר רחבה ולהבין לעומק עד כמה שניתן, מה זה אומר בעצם.
מה שלמעשה נמצא במתחם הזה שקוראים לו שקיפות, הוא מתחם רחב מאוד, זה בעיקר שני דברים עקרוניים. שקיפות קודם כל, שאני קורא לה שקיפות בהסכמים. בחוק, פה נתחיל אולי ונגיד שאנחנו דנים כאן כרגע באופן כללי, כן, כי כמובן לדבר על שקיפות אנחנו צריכים עשרות שעות של פודקאסטים. אבל אני מדבר באופן
כללי. לרוחב, לא לעומק.
לרוחב, ונשתדל קצת להעמיק גם את הרוחב. מה שאנחנו מדברים כאן זה בעיקר על שני חוקים. זה חוק פינוי-בינוי וחוק חיזוק מבנים. שלמעשה עם השנים החוקים הופכים להיות מבחינת הדרישות והכללים דומים מאוד אחד לשני. אז כשאני מדבר על שקיפות, אני מדבר פעם אחת זה על שקיפות מה שקובעים בתוך החוזה. זאת אומרת, החוק מחייב לקבוע בתוך החוזה תנאים וסעיפים מסוימים. אני חושב שזה שייך לשקיפות כי זה מחייב למשל לקבוע את התמורות באופן ברור, לקבוע מועדים באופן ברור, ויש בזה משום שקיפות כלפי אנשים שחותמים. תכף נכון. נדבר מי חותם. הנושא השני ששייך לשקיפות זה החובות של מי שעוסק בהתחדשות העירונית, כמו למשל המארגנים, שאתה מכיר את הנושא הזה, והיזמים, לחשוף בפני הדיירים דברים שקשורים לפרויקט, למשל ניגוד עניינים, אינטרס אישי, תמורות שהם מקבלים, ותכף אני ארחיב על שני הדברים האלה. קודם כל, החוק בא למעשה להגן, זה דומה, לפי דעתי, מתחיל להיות דומה לחוק הגנת הצרכן. זה בא להגן על הדיירים. אנחנו במשרד שלנו, אנחנו לא היינו צריכים את החוק כדי להכניס את הדברים, גם את כל כללי השקיפות, גם בחוזה.
זאת אומרת, תרום החוק בכלל אתם, זה א' ב' אצלכם במשרד.
נכון, א' ב' במשרד. אני חושב שזה א' ב' צריך להיות בכל חוזה ובכל מי שעוסק בתחום הזה, מפני שבסופו של דבר, אנחנו מאמינים שאין פה, לא צריך להיות פה מצב שצד אחד חזק וצד אחד חלש, והצד החזק קופט עצמו על הצד החלש. אני חושב שצריך להיות פה win-win situation, במצב כזה שהיזם ומארגן הקבוצה ירוויחו, וגם הדיירים ירוויחו. לכן כשהחוק קובע למשל להכניס להסכם את התמורות שהדייר מקבל, זה דברים ברורים שאנחנו מכניסים אותם.
נכון, בדיוק. כל סעיף, כמה מטרים מרפסת, כמה מטרים שטח דירה, כמה מטרים ממד, סתם דוגמא, ממש כאילו לפרוטרוט.
בצורה מאוד מאוד מסודרת, כולל עלייה קומה למעלה, כולל
תמורות מלאות.
תמורות מלאות, אותו דבר
לגמרי. מחסן, אם יש, הכל.
הכל, 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 הכל. כולל צורת הפרויקט, אם זה יהיה בניין אחד, שני בניינים, שלושה בניינים, כיווני אוויר. אותו דבר לגבי הביטחונות, הביטחונות מפורטים. מועדים למשל לגבי ביצוע, מתי מקבלים, מתי מגישים תוכנית, מתי מקבלים ליווי בנקאי, מתי יש פינוי, מתי יש חזרה.
מה קורה במצב של איחור?
מה קורה במצב של איחור? סעיפים של ביטול. סעיפים של ביטול שגם עכשיו, בתיקון האחרון, זאת אומרת, זה לא בהם לתיקון האחרון, זה בא מחוק ההסדרים 2021, אבל זה עכשיו נכנס לתוקף. אפשרויות לביטול חוזה במקרה שהיזם לא עומד
בלוחות הזמנים. בלוחות הזמנים. בהתחייבויות שלו כלפי הדיירים.
נכון. אז הדברים האלה למעשה, אני מאמין שחייבים היו להיות גם לפני החוק. אבל מכיוון שכרגע התחדשות עירונית זה מילה שאם אתה הייתי עכשיו בוועדה להתחדשות עירונית באחת העיריות, אז הוא תיאר את זה, יושב ראש הוועדה, הוא אמר במצב נכון, הוא אומר, קבלני מריצה, כל קבלן מריצה הוא קבלן תמ"א 38.
זה אפילו פחות מקבלן טנדר, קבלן מריצה.
כן, כן, כן. הוא אומר, אין יום, הוא אומר שלא קוראים לו לכבות שריפות של הקבלני מריצות האלה.
כי תראה, היום זה יוצא החוצה, כי הקבלני מריצה סלש קבלני טנדר, לפני 4 ו-5 שנים היו לוקחים פרויקטים, כאילו הם מגה חברה, ולא בטוח שהם יכולים לסיים פרויקט אחד אפילו.
היום באמת המצב הכלכלי, מצב המלחמה, הליווי הבנקאי, יצר מצב שיש הרבה יזמים שלא יכולים להרים את הפרויקט.
נכון.
וכמו שאמרת, התיקון הזה, התקנות שיכנסו לתוקף, עושות סדר. הן מכינות עכשיו, כמו שעורך דין שמואל ברטלר אמר, מפרטות, נותנות ודאות, יהיה אחידות, תהיה אפשרות. למשל, יש שם את העניין של התאריך של החתימה הראשונה על ההסכם. היא נותנת לנו אחרי זה אינדיקציות לגבי ביטול, מועדים לביטול החוזה במקרה של הפרות. נותן לנו השפעה על זקנים, קשישים.
ליקובים במסירת פרויקטים גם התייחסו?
יש את האפשרות במידה שיש עיכוב, זה לא בתקנות האלה, אבל במידה יחלפו מועדים שבהם לא יחתימו רוב מסוים, או לא יפקידו את הטאבה, או לא אישרו את הטאבה וכולי, יש אפשרות היום לדרוש את ביטול החוזה.
אוקיי, ומה ההתייחסות בתקנות החדשות לעולם, לגיל השלישי? יש הרבה התייחסות לגיל השלישי בתקנות החדשות.
כן, יש התייחסות בהחלט לגיל השלישי, וזה לא רק לגיל השלישי דרך אגב, שחר, זה גם לגבי אנשים עם מוגבלויות.
אוקיי, נכון, גיל שלישי ומוגבלויות, נכון.
אבל מה שאני רוצה רגע להעביר בשיחה שלנו, זה שאנחנו נתקלים, עורדי מאיר בטלר ואני, ובכלל במשרד שלנו, בהרבה מאוד מקרים ש... למשל, באים אנשים יזמים, או אנשים שקוראים לעצמם יזמים, מבטיחים הבטחות...
בלי כיסוי.
בלי כיסוי לדיירים.
תן לך תוספת 50 מטר, עכשיו לך תוכיח שזה לא הגיוני. נכון. זה שבא חייב אומר, אני יכול רק 20, או 12, או 14.
נכון.
פתאום הוא נראה כאילו עובד עליהם.
נכון, מבטיחים ערים וגבעות. אני אספר למשל מקרה ש... יש לנו פרויקט בבת ים, לצורך העניין, והיזם... ניהל דיונים ואפילו שלח טיוטות ואנחנו הרגשנו שמשהו לא בסדר בהתנהלות והדיירים נורא רצו לחתום איתו כי הוא עושה כבר פרויקט תמ"א 38 באותו רחוב.
אוקיי.
משהו לא היה בסדר, מינינו מפקח והתחלנו לבדוק, אבל עם הניסיון שלנו הרגשנו שמשהו לא בסדר, התחלנו לבדוק.
הרחתם את זה מקילומטרים.
כן, זה היה קשה מאוד כי היזם הזה... סיים מאוד ידידותי לסביבה, מספר סיפורים ועל ביצועים שלו ומעורר אמון, תאמינו לי, ומראה להם את הבית שהוא בנה וכל הדברים האלה. ומבדיקות יותר מעמיקות גילינו שלמעשה העירייה עכשיו שמה וטו על פרויקט של תמ"א 38 ומדברת רק על מתחמים. זאת אומרת, אם היו חותמים ליזם, כמו שהוא ביקש, על חוזה, הם היו מתחילים להיות קבולים עם היזם הזה בהסכם, ואחרי זה מחכים למועדים שקבועים בחוק, חיזוק מבנים, שיעברו שנה וחצי, שנתיים, וגם אז...
אני לוקח אותם לטיול ומבזבז להם זמן, והיו מפסידים, להיכנס למתחמים אחרים בינתיים, נכון, להשתייך למתחם הרלוונטי.
זה מביא אותנו גם לנקודה הזאת, שאומנם יש מועדים בחוק, יש שקיפות, אבל הדברים הם לא מוחלטים. לא מוחלטים, כי מכל דבר אפשר למשוך את המועדים. למשל, בנושא של האיחורים. אז תמיד אפשר להגיד, היה דייר סרבן, אז זה לקח לי זמן.
לקח עוד שנתיים.
למה אתם מבטלים לי עכשיו? וגם כשמבטלים חוזה, מה שדיברנו בהתארכות מועדים למשל, גם אז מגיע לפי החוק, מגיע ליזם, דרך אגב, חוק פינוי בינוי וחוק חיזוק זה אותו... אותם תנאים בדיוק. זה, התקופות טיפה משתנות, אבל
זה אותם זה.
תנאים לביטול. היזם מגיע לו כסף על מה שהוא השקיע.
נכון. מי משלם?
מי משלם? הדיירים. לכן אני אומר שאם זה בית שאין לדיירים הרבה כסף, הם ישקלו כמה פעמים אם להשתמש בזכויות שיש להם.
נכון.
אותו דבר לגבי השקיפות. גם השקיפות, ושוב, אני רוצה לברך שהמחוקק, מישהו... מתעניין ובאמת מנסים לתקן, אבל עדיין המלאכה עוד רבה, גם לגבי השקיפות. ולצערי הרב אנחנו נתקלים בזה, אנחנו סולדים מזה אצלנו במשרד. אבל יש אנשים שאומרים, אוקיי, לי אסור לייצג קבלן ודיירים, אין בעיה. החבר שלי ייצג את הצד השני. אנחנו חושבים
ש... יהודים חכמים.
אני גם פעם חשבתי ככה.
ככה סיפרו לנו מה שנולדנו.
בדיוק, בדיוק.
שמקנים בנו, כי אנחנו נורא חכמים.
שזה אומרים בתלמוד, תמיד להיות צנוע.
נכון.
תמיד לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו לא הכי חכמים.
תהיה צנוע, תהיה הגון, תהיה ישר. הדרך ארוכה יותר, אבל היא בטוחה יותר וטובה יותר, ואתה ישן הרבה יותר טוב בלילה.
תגיד שחר, אתה שמעת את הפתגם, הדרך ארוכה, הדרך הקצרה?
כן.
אני מאמין.
גם אני. לחלוטין.
אני מאמין שהקיצורי דרך בסוף פוגשים אותך בסביבה.
מסכים,
ואני גם אוהב את הלוגו שלך, דברים קשים תעשה עכשיו.
בדיוק. נכון, נכון, נכון.
אני אומר, לא צריך לפחד, צריך להחזיק את ה... לעמוד מול האתגרים, אבל לגשת אליהם עם כל הידע, המקצועיות, היושר והגילוי כלפי הדיירים. אני אומר לך, כשאנחנו מקבלים כזה פרויקט, ואני רואה את הדיירים יושבים מולי, הכובד האחריות, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך איזה ניסיון יש לי, בכמה עסקאות טיפלתי, בכמה תיקים בבית משפט הופעתי, ואיזה הלכות קבעתי.
אפשר להגיד עשרות אלפים כבר?
כן.
או מאות אלפים אפילו? ב-60 שנה זה...
ב-60 שנה אנחנו דור שני, אבל
הרבה... משרד, כמשרד.
המשרד, כן. המשרד, כן. באמת, היינו בבת ים, חצי מבת ים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני רואה את האנשים, עכשיו לא מזמן הייתי בכזה כנס של חתימות שעשינו במתחם, שהוא מתחם שלנו, ואני רואה את האנשים יושבים שם ומסתכלים עליי, אני אומר לכולם, וגם לצוות שאנחנו, שלי, כל אחד שיחשוב שזה אבא שלו ואמא שלו, אח שלו והוא, יושבים שם, וזה הדירות שלהם, וככה תתייחסו לזה.
אתה יודע למה אני אוהב את מה שאתה אומר? כי... במתחמי פינוי בינוי, לא בכולם, אבל ברובם, זה אוכלוסיות קשות יותר.
שלא מבינות.
נכון. שאין להם את ההבנה, הפעמים גם אין להם את היכולת, והחיים לא היו ורודים אליהם כל כך כנראה. ויש להרבה אנשים נטייה לנצל את זה. לחשוב שהם, אפשר לעבוד עליהם, נקרא לזה, אתה יודע, ניקח את זה לקצה. לאו דווקא לעבוד עליהם, אבל אתה יודע, נוביל את הדרך שאנחנו רוצים, זה לא מעניין מה הם יגידו. וזה נורא נורא חשוב לנהוג איתם, כמו שאתה אומר, כאילו זה האבא והאימא שלנו, ולשים להם על השולחן, לערב אותם, לתת להם להבין את הדברים עד הסוף. כי הולכים פה לתהליך שבמינימום, אם הוא נגמר מהר, זה 8 שנים. זה המהיר. ויכול להיות גם משך 13 ו-14 ו-15 שנה.
נכון. תשמע, שחר, אני אספר לך, אני חושב שהגישה הזאת, שוב, היא חייבת להיות חיובית. ואני יודע שמה שאני אומר, הרבה אנשים שעוסקים בתחום ירימו, יגלגלו עיניים, יגידו, זה לא הגיוני, ככה. אבל אני אומר לך, מהרבה עסקים שאני עושה. בסופו של דבר, העולם הוא עגול, ואני אומר לך פה חלק מהתורת חיים שלי. אתה לא יכול לשדר קרמה שלילית ולסדר אנשים בלי סוף. בסופו של דבר, אנשים יפסיקו לעשות איתך עסקים. ואני מאמין... אני גם ראיתי, הייתי מעורב בפרויקט, בא אליי בית שחתם, דיירים שחתמו כבר הסכם, הגיעו אליי, ביקשו שאני אעזור להם. הייתה להם שם דיירת אחת, אישה מבוגרת, שקיבלה מבעלה זכויות שימוש בדירה הזאת, בדירה בבית הישן. והיא הייתה האחרונה שהפריעה להם לביצוע ההסכם. כולם חתמו, אבל היזם אמר, שהיא לא חותמת, אני לא עושה את ההסכם. הם אמרו לי, תעזור לנו לפנות אותה. ואמרתי להם, תגידו, למה אתם רוצים לפנות אותה? היא לא חותמת ולא זה. גם היזם לא הצליח, גם הדיירים לא הצליחו. ניסיתי לבדוק...
התבצרה באיזה...
התבצרה. ניסיתי לבדוק למה היא מתבצרת. מה מסתבר? שהיא ירשה מהבעל שלה זכויות שימוש בדירה הזאת.
אוקיי.
הבנות של הבעל, זה נישואים שניים, הם החליטו שאם היא עוברת, מפנים אותה לדירה אחרת, אז אין לה זכויות שימוש בדירה החדשה. ואמרה, איך אני אפנה? אם אני מפנה, אין לי...
סיימתי את הסיפור.
אין לי בית, אין לי איפה לגור. אתה יודע איך זה נגמר שחר? היינו בדיון משפטי כשעשיתי הסכם בין האישה המבוגרת לבין היורשות, לא רק שלא יפנו אותה, אלא שהיא תגור בדירה החדשה, תקבל את הסחירות בדירה החלופית ותחזור בחזרה לדירה המשודרגת.
זו שליחות כבר. זה לקחת את זה...
כל פרויקט שלנו זה כזה פרויקט. אנחנו לא... עשינו עכשיו פרויקט, מאיר טיפל בו באמת בכישרון מאוד גדול, ברעננה עם אוכלוסייה קשה, שחלק שם היו בדירות, וכל הדואגים להם, היזם דואג להם גם כן, יזם מעולה, קידר, דואגים להם, יש להם ליווי צמוד, עובדים עם, עם לשכת הרווחה אפילו.
למעשה התפקיד שלנו, של עורכי דין, זה לא רק לעבוד בהתאם לתקנות ולהבטיח את הדברים שרשומים שם, אנחנו כעורכי דין גם מעין פסיכולוגים בפרויקט כזה.
בעיקר.
הרבה מאוד. הרבה מאוד מהזמן מושקע בכל פרויקט כזה, להבין את המצוקות של הדיירים, למצוא פתרון, כמו שאמרת, לתמלל להם ולהסביר להם את כל הסעיפים המורכבים האלה שבהסכם, ולדאוג להם. וזה מה שאנחנו עושים בכל פרויקט ופרויקט.
אני חושב שהעבודה המשפטית פה היא החלק הפשוט. זאת אומרת, כל המסביב הוא הרבה יותר מורכב. להיות חלק, לתקשר להם את הדברים, להסביר להם אותם, זאת אומרת, אפילו הרבה פעמים להכיל אותם עם כפית, ומצד שני גם לשמור שכל הזכויות שלהם נשמרות, זאת אומרת, להיות שומר הסף עבורם.
לחלוטין. התקנות באמת מסבירות, אומרים שצריך לדאוג לערבות וכו' וכו'. אין לך, אבל זה לא נכנס לעובי הדברים. אתה צריך לדאוג לערבות משופרת, אתה צריך לדאוג לערבויות נוספות שהתקנות לא מתייחסות אליהן. צריך לשמור על הדייר בצורה הרמטית, כמה שפחות להבטיח אותו שלא ייפגע.
ובמיוחד גם שיש הרבה אוכלוסיות, זאת אומרת, הגיל השלישי ונכים, שהתקנות החדשות גם מדברות, זאת אומרת, על אחת כמה וכמה מולם.
נכון, אני רוצה פה, שחר, סליחה שנכנס, כי
לא, לא, מצוין.
כי זה כבר שזמננו עוזל, אז לקראת סיום אני אגיד משהו. ברוב המתחמים יש אנשים שהם קשישים. קשיש מוגדר בחוק, פה אני חושב שזה ככה יהיה לסיום, אבל זה גם על קצה המזלג. קשיש מוגדר בחוק כחוק פינוי בינוי, כאדם מעל גיל 70, שגר לפחות שנתיים בבית. שוב, אני, כמו שאמרתי קודם, החוק בא להקל, עדיין יש מקום לסגור. למה הוא צריך לגור שנתיים בבית? ואם הוא קנה עכשיו, קנו לו את הדירה, והוא גר חודשיים, אז מה, צריך לפנות אותו? מה שהחוק קובע, ואני מסיים בזה, זה שבמקרה כזה, סירוב של אדם שנחשב לקשיש לחתום על הסכם פינוי-בינוי, לא יחשב כסירוב לא מוצדק, אם לא הציעו לו חלופות. בין החלופות זה דירה חלופית מתאימה לשווי הדירה שהוא גר בה, כשהשווי שלה מאובן לדירה חדשה, כסף לקנות דירה חלופית אחרת, אולי רוצה לעבור לא בסביבה, רוצה אולי לגור ליד הבת שלו, הבן שלו, שתי דירות באותו שווי, או מעבר לדיור מוגן. זאת אומרת, אם לא מציעים לו את החלופות שקבועות בחוק, הדייר יכול לסרב לפינוי-בינוי להעברת הזכויות ליזם.
עד כדי כך?
ולא חייבו אותו, כן. עד כדי כך.
וואו. תשמע, יש היגיון בזה. כי בסוף צריכים לדאוג לאנשים האלה, בואו.
נכון.
וצריך מי שיוודא שדואגים להם.
זאת אוכלוסייה מיוחדת, זאת לא אוכלוסייה רגילה. זאת אוכלוסייה שקשה להם, המעבר כבד עליהם וקשה להם הרבה יותר מדייר רגיל. אחד כזה שהוא מבוגר, לא יכול להמתין, כמו שאמרנו.
לא בטוח שהוא יגיע לקו הסיום גם.
גם זה יכול להיות, וזה קשה מאוד, וזה חוסר ודאות, וכמה שנים זה ייקח, ומה הוא יעשה, ויפנו אותו, ולא יפנו אותו, ואיפה הוא יגור. כאן החוק נותן פתרונות, של יוצרות ודאות, יוצרים, יש לו תחליף, יש לו דיור חלופי, דואגים לו, הוא לא צריך להמתין עד לסוף חייו של הפרויקט כדי להיפגש עם דירת התמורה, וזה מאוד מאוד חשוב.
מעבר לבניית הארץ, זאת אומרת, לתת לאנשים האלה, זאת אומרת, זה בעצם להשביח להם את הירושה לדור הבא ואת מה שיש להם, וזה שליחות מדהימה, ואתם עושים עבודה מדהימה, אתם לא סתם בין המשרדים המובילים היום בישראל. תמשיכו, וכיף גדול שהייתם פה, כבוד גדול בשבילי לארח אתכם.
הכבוד שלנו, שחר, ואני מניח שנשתף פעולה בהמשך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם. פודקאסט נוסף הגיע לסיום. נתראה בפודקאסט הבא.